תקין, בלי בעיות, בעצם החלק המסובך יותר, מבחינה הלכתית, זה הכתובה. סך הכל, לקחת שני עדים ולשים טבעת ככה, זה די פשוט. אמנם, כל שאינו מביא מטיב גיטיל וקידושין, היו עסק עמהן, זו גם מפורשת. בסך הכל העסק די פשוט. זה כבר יותר מורכב, כי לא... כמובן, הדבר שבאמת קשה בסידור קידושין, זה לא זה ולא זה, זה הדינמיקות הבין אישיות הרבה פעמים בין ההורים לילדים, בין הצדדים השונים, זה סיפור אחר, וזה, יש לתת שיעור על זה. טוב, עכשיו, לפני שאני אתחיל פה, אני פשוט אעבור פה שורה שורה, אני אנסה להסביר מה קורה, מה משמעות השורות, ואיפה יש בעיות או נקודות עניין. לפני שנעשה את זה, טיפ-טיפה ביבליוגרפיה, בגמרא אין נוסח כתובה בסגנון הזה מאלף עד תף. יש את המשניות בפרק הרביעי שמצטטות בפנינו חלקים כתובה, ואלו המשניות והגמרות כמו בחצי השני של הפרק הרביעי, וברור שיש שם נוסח, ואנחנו גם ידין מצא איזשהו כתובה, אבל אין בגמרא נוסח מסודר מאלף עד תף. יש לנו את זה בראשונים, אני וכרגע טקסטים הלכתיים, לא ארכיאולוגיים, יש גם כאלו, למי שיש מוזיאונים שמציגים כתובות ממאה ה-13 וכדומה, אפשר ממש לראות במוזיאון או בספר כתבי יד כתובות ישנות. וכרגע על טקסטים הלכתיים, בצו ידיעתי יש ככה בראשונים, יש כמה טקסטים משמעותיים, מי שרוצה אחר כך להרחיב יותר, אז מוזמן לגשת לספרות הזאת ולקחת את הדברים במקורות ראשוניים ולא דרך ההרצאה שלי. א' ברביה, חלק ד', סימן, תף תף קוף יוטט, מי שביקש מהרביה, לעשות מה שאני עושה הבוקר. שביקשו ממנו, הוריני קרובי החבר ועזר ויוסף לבאר משפטי הכתובה ופתרון שור יסוף ותקוע כתובה ולשון שטר הכתובה ונתתי לבי אני אלעזר הלוי לפרשה. ואז הרביה פשוט עובר פה שורה שורה עם הסבר, שורה שורה עם הסבר ודיון, וזה בעצם הטקסט המרכזי והבסיסי בראשונים. יש ברמב״ם במקום קצת מוזר, זה בסוף פרק ד' מלכות ייבום וחליצה, שם הרמב״ם נותן תופס הכתובה, זה שם ההלכה האחרונה של פרק ד' הלכות ייבום. תופס הכתובה, תנו, ביום פלוני ופלוני, איך פלוני ופלוני, זה שם פחות את הנוסח, בלי הסברים, פשוט נוסח וזהו. ויש עוד מקור אחד מרכזי, או אותו מקור אחד שאני מכיר בראשונים, שזה מקור הזה, זה תשומת תשבץ, נוסח שטר כתובה. עכשיו, מה שטוב בזה, חוץ לעובדה שהתשבץ הוא משיב חשוב יותר כמובן, זה שהרביה האשכנזי והתשבץ הספרדי, התשבץ בצפון אפריקה, אז יש לנו מהראשונים, מהמאה ה-13, טקסט אשכנזי כתוב ומבואר, ומהמאה ה-15 בצפון אפריקה כנ"ל, כי אחרי שמתן נוסח השטר, זה פירוש השטר כתובה בסייעתא דשמיא, והוא עובר להסביר שורה שורה באותו דרך. אז ככה, מי שרוצה לא לסמוך על ספרי סיכום או על ראש ישיבה חצי רדום, אז שייך לתשבץ ולרביה, תראה את הדברים בפנים. אחר מכן יש ספרות ענפה, בהקשר הזה יש כל מיני תשובה, כבר לא אזכיר אותם כרגע, יש רק ספר אחד נוסף שכן אזכיר, זה הנחלת שיבה. נחלת שיבה הוא ספר אשכנזי מאוחר יותר, אבל יש שם אוסף של כל השטרות, יש שם פשוט אוסף שטרות עצום, קוראים כתובות, השפעתו הייתה מסיבית לאחר מכן. זה בעצם הפך להיות כאילו הספר של שטרות. עד היום, עכשיו בחוץ לארץ, נדבר על זה במשך, עד היום בחוץ לארץ הכתובה הסטנדרטית היא כתובת נחלת שיבה. אז לכן גם את זה, ושם יש כמו נוסח של כל השטרות מאלף עד תף, פרוסבול, מה שאתם לא רוצים, עם כל הטקסט המלא. והערה ביבליוגרפית הסופית, יש בספרייה מדף שלם אם לא יותר מזה כבר, שספרי, ספרים סגנון, שמה שמתקיל חטא. כל מה שרצית לדעת על ערב פסח השלם, ורצת לשאול, אז יש שם ספר, יש כאן על הנישואין כלחתם, והכתובה כלחתם, וכו' וכו'. זה שאני מצאתי הכי נוח והכי, נקרא זה מועיל ובהיר, ודאי למי שראית כתובות, זה הכתובה כלחתם של הרב שטרן, ספר, הספר בנוי על הסבר, או זה מעבר של של נוסח הכתובה והנחיות הכתיבה, ואחר מכן, כמו בבנסום האלו, בחלק ב' יש שם איזה 30-40-50 סימנים של דיונים יותר מעמיקים. מי שראית את המסכת, הרבה מאוד מהדיונים הללו אמורים להיות בהירים, מעניינים ומועילים. אז מי שמעוניין, אני ממליץ על זה. יש עוד כאמור עושר שלם של ספרים, חלקם רק על הכתובה, כמו הספר הזה, חלקם גם כל הנישואין, החל מהאירוסין ועד שבע ברכות, כל גם הכתובה. מה שכן, וזה אני אציין, זה ספר עם הטיה אשכנזית חזקה, בטוח הטיה אשכנזית מסורתית. בטוח אחרי זה, מה עושה בחיים, ותבינו גם למה הוא דן וזה בדין חשוב בבני ברק. אבל יש פה נטייה למסורתיות משמעותית, כפי שאני במשך. יש גם ספרים, כתובות ספרדיות, הוא פה בעיקר, יש לו בעיקר בכתובה אשכנזית, יש גם ספרים שכתובות כתובות ספרדיות, כאמור, מתוך היות שההבדלים לא גדולים, נדבר עליהם, אני ממליץ על הספר הזה, אבל לדעת שיש לו נטייה מאוד מסורתית, תחלת ולא לובש, נגיד זה ככה. אוקיי, עכשיו, אחרי כל ההקדמה הביבליוגרפית הזו, ואני אומר זה כי מי שבאמת רוצה להבין קצת שיחטט כמו מי הרבי עבד זה, והוא ידע הרבה יותר ממה שאני אומר כאן. טוב, עכשיו, הכתובה, כפי שכל משפט המסכת אמור לדעת, הכתובה בעצם מורכבת משני רגליים. רגל אחד זה בן העזר, ורגל שנייה זה חושן נשפט. מה שנראה פה לאורך השטר, יצא אחד מרכיבי אבן העזר למיניהם, יחות כתובות, וקצת יחות גיטין השתרבבו לפה, וגם כן דיני שטרות הכלליים. הכתובה היא סך הכל שטר. או מה זאת כך, יש בכתובה מצד אחד תנאי בית דין, שזה אבן העזר, שולחן 200 זוז וכן הלאה, אבל אנחנו לוקחים את התנאי בית דין, שחייבים בתנאי בית דין הזה גם בלי הכתיבה, ואנחנו לוקחים את זה לשטר. ואז יש כל מיני, בעיקר כמו שהתקדם לתחתית העמוד, יש שם כל מיני תנאים שהם שובים יכולות שטרות, ומי שרוצה לדעת באמת לכתוב כתובה, יותר חשוב שמכל מיני יכולות כתובות, בעיקר צריך ללמוד חושב משפט סימנים מ-א' עד מ-ה', וכמה סימנים יכולות גיטין. רק כשנגש, זה לא אני לומר, אבל כשנגשים לכתוב כתובה, אז צריך ככה מהארון את הלכות גיטין, ולא את הלכות כתובה, שם פשוט רוב הפרטים. טוב, זה בדרך הקדמה. עכשיו נתחיל כאמור, נדבר על כך. אז א', כמו בכל שטר, חייב להיות שמות, זמן, מקום, שמות, זה בעצם מה שנקרא בהלכה התורף של השטר. כל דהיינו עיקר החיוב פלוס עיקר הפרטים האישיים של של האנשים. בגט, פתח סוגריים, בגט יש ויכוח גדול בראשונים, האם השמות הם מדאורייתא או מדרבנן. כאן זה נקודה חשובה, לכאורה תפקיד השמות בכתובה איננו דומה לזה של גט. לדבר הזה יש השלכות, תכף נראה. קודם נתחיל. אוקיי, אז קודם כל כותבים את היום בשבוע, וכאן נתחיל כאן וכל הפסים. בלכות גיטין יש הקפדה מאוד מרובה, לא מעיקר הדין, אבל יש היסטריה ארוכת בשנים. למשל, אני אפתח לכם פה אבן העזר, יש הנחיות מפורטות, נקרא גם אבן העזר בהלכו, בסימן קוף חבב. אוקיי, בשלישי, ברביעי, בחמישי מלאים, דהיינו עם יוד ויוד, בשני ובשלישי חסרים, וכולי. בחשבון השני נכתוב בשון נקבה, בשנת 5001 בבת העולם, 2, 3, 4, כולם בשון בלא ה', וכן לעולם, ויכתוב בשנים בעניין מרובה קודם, בימים יכתוב בעניין המועט קודם, וכן משהו בטור, וסימנך מימים ימימה, הימים הם עם ה' והשנים בלי. בקיצור, כולל, גם בכל גיטי הם לא מעכבים, בכל כתובה ודאי שלא, אבל מה יעשה, מקפידים, ומי שלמשל... קיצור, הבאתי איתי איזשהו הנחיות, הם לא כתובה של הרבנות בירושלים. רוב ההנחיות הם בדיוק איך כותבים כל יום בשבוע, ומה יספו כותבים דובי בשני וכולי, דובי בשבת, יום בשישה ועשרים, בשבעה ועשרים וכולי וכולי, מעים את הכתוב לחודש, הדליה וכולי, וכמו יש פרטים מאוד מדויקים על המלא חסר, זכר נקבה, הקריאת שלמונים כאן מסקודים את, את המקום. הדבר החשוב, נדבר על זה עוד רגע, זה מה קורה כאשר יש פער בין, בין התאריך לבין ההתחייבות, וזו בעיה שנפוצה הרבה מאוד פעמים בעיקר בקיץ. דהיינו מי שרוצה לראות כתיבת כתובה בשביל כתיבת כתובה for dummies, אפשר לראות פה את ה... יש בדיוק כל, כאילו אתה רוצה לדעת לכתוב י' הנה, 4, 15 יום, 16 יום וככה אחד אחד, נניח אינטליגנציה מרובה בכותבי הכתובות. טוב, היינו שם עכשיו. כן, הנקודה היא כזאת, הרבה מאוד פעמים לא משתדלים מאוד, או כתובה מוקדמת פסולה, כתובה בזמן קשרה כמובן, כתובה מאוחרת קשרה גם כן, זה כמו כל שטח חוב, שטח חוב מוקדמים פסולים, שטח חוב מאוחרים קשרים. מדוע? כי שטח חוב מוקדם אז אתה השעבוד הוא לא, הוא מתחיל לפני הזמן. עכשיו אם עושים חתונה בקיץ והשקיעה היא בין שעה 7-8 בערב נניח, וסטטיסטית כמעט כל ההזמנות כתובות עליהם החופה בשבע ורב, אי שם את 7-8, 90% מהחתונות זה הזמן של החופה. עכשיו הבעיה היא כזאת, אם כותבים את הכתובה ביום וההתחייבות מתחילה בלילה, למשל הרב מגיע לעולם בשבע בערב, וכמובן שהאורחים לא מגיעים בשבע בערב, והרב נהנה לדבר עם החתן במשך חצי שעה, אז ואז עושים את הקידושין אחרי השקיעה, אזי נוצרת בעיה שכתובה מוקדמת. כי אם למשל, אם היום חבזיים, נכון? אז אם היום מישהו יכתוב כתובה בשבע בערב, השקיעה עכשיו היא 5-6, משהו כזה, אם יכתבו ברבע לשש כתובה ואחר כן ילכו לחופה בשש וחצי, אז יוצא שכתוב חב זין על כתובה וההתחייבות הייתה רק בחב חט, ואז זה ייפסל. זו ה... עכשיו, זה הסיבה המרכזית שבגלל לא עושים חתונות בין השמשות, כי בין השמשות זה ספק. יש עוד תיאורטית בעיה אחת, דהיינו שבעת ימי המשתה מתי ייגמרו, זה לא כזה בעיה, כי בסך הכל אם אדם יתחיל בין השמשות ביום ה... שביעי, ספק שמיני, הוא לא צריך לאכול עם 10 אנשים בפנים חדשות, ואז אין לו שום אין לו שום ספקות. תהיה לו ספק אם הוא יתחתן בין השמשות, הוא יזמין 10 אנשים לפנים חדשות. אם הוא לא יעשה את זה, לא תהיה לו בעיה. אז הבעיה בין השמשות זה הכתובה. זו בעצם הבעיה. ועכשיו, הדרך לפתור את זה היא מאוד פשוטה. היא לעשות קבלת קניין קודם לכן. ניתן על ידי קניין נתחיל בשעבודים. איך ניתן לקניין נתחיל בשעבודים? זאת שאלה מעניינת, הקצוב מדבר על זה. אבל בפועל, זה מפורש בגמרות, אפשר על ידי קניין להתחייב בשעבודים. אז אם רואים שהחתולה עומדת לגלוש, זה קורה כל מיני פעמים ליד אילוצים משפחתיים בדרך כלל, אז עושים קבלת קניין, כותבים את התאריך של היום, דיין שקבלת הקניין, ואז אין בעיה. מי שלמד מסכת גיטין, והיה פה כשלמד מסכת גיטין, בדף י"ח, יש בגמרא דיון, נכתב ביום ונחתם בלילה. ויש מחלוקת בגמרא אם זה קשה או לא, פה אין בעיה, מה שעושים פה, יעשו קניין בחבזיין או ביום, ברגע שעושים את הקניין, זהו, זה נגמר. ואז זה מחייב. אז אחרי, כל פעם שיש איזה חשש קל שבקלים שעומדים לגלוש, זה טוב, ונשמשות או משהו כזה, פשוט עושים קבלת קניין וכולי. כלומר בסוגריים, מי שבדף חפה לפסק במחזי כשיקה, יש פה עלולות וקונסטנטיות מסוימות, איתו שאלות כאלו. בגדול, אם עושים את הקניין וכותבים לאחר מכן את התאריך של הקניין, אין בעיה. זה מפורש בשולחן ערוך בחושן משפט, סימן מנגים נדמה לי. נכתב בהם נחתם בלילה פסול, אבל באמת הם אמורים ודווקא שלוקח מיד בקניין, ולקח מיד בקניין אפילו חתמו על זמן מרובה כאשר לפיכך עדים שלו קניין ויכלו לכותבו עד אחר זמן יכתבו הזמן מאותו היום. וזה מה ש... זה מה שכמו עושים ופותרים את הבעיה. אוקיי, עכשיו כותבים השלב הבא. אנן סעדה, זה תוספת טיפה מאוחרת בכתובות של הראשונים. בדיוק אנן סעדה כאן לא מופיע, גם לא מפריע. אנן סעדה, איך פה עכשיו שם החתן. וכאן זה מעורר שאלה פשוטה שהיא מאוד עקרונית וחשוב להציף אותה. עד כמה שידוע לי, מקובל בארץ, ברוב ובם, כמה שנים מכיר לפחות, מקובל לכתוב פה את השם המלא, כולל שם משפחה. בחול, לפחות אצל האשכנזים בחול, יש הרבה מאוד מקומות, שוב, למיטב ידיעתי, שלא כותבים שם משפחה. זה מעורר עניין עקרוני, אני אסביר אותו. א', יש פה טיפה רקע. טוב, אולי נסביר את העניין קודם, ואז את הרקע. עכשיו בעצם, היה לי סיפור לפני כמה שנים, סידרתי קידושים בחול, הרב המקומי עשה לי טובה, והוא חשב שהוא עושה לי טובה, והוא כתב את הכתובה מראש. ואז ראיתי זה בלי שם משפחה, בקיצור, הסברתי לו שאני מעוניין בשם משפחה, התחיל התכתבות, פעמיים זה כבר קרה לי שם בחול, נעמדים לרגליים האחוריות, לא מוכנים לכתוב שם משפחה. אחד שלא צילה זה כתובות ראשונים, השני אמר לי, הכתובה שלי נכתבה על ידי גדולי עולם, והיא לא, היא בלי שם משפחה. אז אני כתבתי לו כך, המייל הזה בטח שלכם פה, זה שם בזיכרון של המחשב שלי. יש הבדל משמעותי בין תפיסתי לתפיסתך, והיא משקפת, אני חושב, הבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. סליחה שאני בצד הארץ ישראל שהמתרס. זה מאוד, הנקודה היא מאוד פשוטה. האם מתייחסים לכתובה, וזו באמת הנקודה העקרונית, האם מתייחסים לכתובה כשטר חוב אמיתי, או כזה טקס דתי? אם חושבים שזה טקס דתי, איזה מסמך דתי, אז איזה שם משתמשים בטקסים דתיים? יעמוד ובן בן שמעון. אף אחד עולה לתורה עם השם משפחה שלו, פעם הייתי בצבא חזן, ושאלתי מישהו, אלי בן, אז אומר לי, הרשקוביץ. אבל אף אחד לא עולה לתורה בצורה כזאת. עולים לתורה, אליהו, חיים, בן דוד וכדומה. אז אם זה, עכשיו, איפה זה בעיקר בא לידי ביטוי? בא לידי ביטוי בחוץ לארץ, שוב, אצל אשכנזים, לא כותבים תוספת כתובה. דבר זה כשנגיע עוד מעט, וגם תשמע את הסכום של עיקר כתובה, תבין מה משמעות העניין, לא כותבים תוספת כתובה. זה בעצם מסמך דתי, כזרע וקדש, מעלים, משתמשים בשמות הדתיים, גם אם יש שם לועזי לעומת שם עברי, דבר זה עוד רגע, משתמשים בשם העברי, כאילו עושים איזה משהו דתי, ואז בשמה של משפחה. כמובן, אני לא מכיר בן אדם אחד בעולם שכתוב צ'ק בלי שם משפחה. גם אצל החרדים ביותר, מעולם לא הייתי צ'ק עם תאריך שכתוב עליו, עם שם שכתוב עליו, אליהו חיים בן דוד, אלא זה כתוב בשם משפחה. בארץ אנחנו כותבים תוספת אמיתית. ושוב, אני מדבר על זה. אז בעצם, אני חושב שמבחינתי הכתובה היא שטר חוב אמיתי. אפשר לכתוב במשפט, אפשר לתבוע, לממש אותו, זה חוזה. אם זה חוזה, זה מובן מאליו שאמורים לכתוב שם משפחה. שוב, למעולם הייתי חוזה שכירות, בדרך כלל חוזה מכירה של דירה, שבאדם לא כותב שם משפחה. האמת, שיותר הגיוני היה, נושאים גם מספר תעודת זהות. זה היה, סליחה, זה הכי הגיוני, ועד תחשבו שזה רק מהפכנים אצלנו דתיים, אבל זה מנחם גולדברג פרסם מאמר לפני כמה שנים, הלכות כתובות, והוא שם אומר אותו דבר, זה מנחם גולדברג, שהדבר היותר הגיוני היה להוסיף מספר תעודת זהות, כי זה הזיהוי הכי טוב, קום בצ'ק שיש לו מספר תעודת זהות, ככה גם זה. לכל פחות שום משפחה. אז עכשיו, זה נדמה לי, זה כמו הנקודה עקרונית והתעצוף עוד ועוד. למייספס...
נעזיז את האחבר.
למעשה, וככה כמובן, מיטב התנהוג בארץ, יש פה טיפה רקע, אני אסביר את הרקע, רקע שברמה, בחוד גיטין, כתוב לא לכתוב שום משפחה. זה בלכות גיטין בסימן קוף חפתת. וכל כינוי משפחה אין לכותבון כלל בין שושון עברי או לעז, ואחי נהוג. אז וכן, אני מניח שבחול מסתמכים על הרמה הזה, לא לכתוב שם משפחה, כי כתוב הרמה שזה זה המנהג. אז זה שני הסברים. ראשית, הרמ"א מסביר בדרכי משה שלמה הוא מפחד מטעויות. כי הוא מפחד שיהיו טעויות שם בכתיב או באיות, אז בעצם תפסת מרובה, לא תפסת מבחינתו, הוא מעדיף לצמצם את זה. נחזור לזה עוד רגע. שנית, במאה ה-16, שם משפחה, זה לא כמו במאה ה-20 או במאה ה-21, מיטב הבנתי, ולא לכתוב, בקהילות שמה מדבר עליהם, אין בזה בעיה משמעותית כל כך. כי בקהילה קטנה, כולם מכירים את כולם גם בשמות של ההורים, שם משפחה הם רק בתחילת הדרך, בתחילת השימוש בהם. כשהמה אומר שם משפחה, זה לא כזה בגדיל. בימינו, אחרי 500 שנה של שימוש מסיבי בשם משפחה, אני חושב שצריך גם את זה לזכור, הרמ"א מדבר מציאות אחרת לחלוטין. אז לכן, אני חושב שזה קריטי והכריח לכתוב שם משפחה, לכל הפחות בפעם הראשונה, וכך מיטב ידיעתי מקובל ונהוג. אני רוצה לחזור לנקודה הקודמת גם. דיברתי הבדל בין לראות הכתובה כמסמך דתי לבין לראות את הכתובה כמסמך משפטי. יש פה כבר, אבל צריך גם להוסיף עוד נקודה אחת. בכל גיטין אנחנו מדברים על מסמך אישי. ולכן השמות בגט והכתיב שם יותר עקרוני. מי שאומר שצריך שמות בגט מדאורייתא, זה בעצם קשור בכך שגט הוא מסמך אישי. לא ארחיב על זה כרגע, מי שמד פה גיטין מכיר את התזות. אבל הגט הוא בכל אופן, היות שגט הוא מסמך אישי, השמות שם היא בעצם בשביל שהאישיות תהיה בתור השטר. כתובה זה מסמך משפטי. זה בעצם, ולכן, תפקיד של השמות הוא בעיקר זיהוי, שיכול לזהות לבן אדם. אז בגיטין, ההיסטריה הזאת, שעשות טעות, היא יותר במקום, כי אם אני עושה טעות בכתיבה, אולי זה לא אתה, כמו שאני מזהה אותך. בכתובה, כמו שצריך, זה זיהוי, כמו שמי שצריך, במאמרו של זמן נחמיה, זה הנחת העבודה של כל הזמן. למשל, הוא מדבר שמים בן אדם יש לו שם לועזי, כולם מכירים את השם הלועזי, אף אחד לא מכיר את השם העברי שלו. אז מה עדיף לכתוב? אז הוא כותב את הדבר שבעיניי הוא סביר מאוד, שעדיף לכתוב שם לועזי. הנה, כתיבת הכתובה, השם בכתובה אינו מפני המול אל בגט, אל כמצי זוי בלבד, וממילא מזים את הדף ונכתב שמו שלא מדויק כתובה כשרה כמובן. הנה, אז פה יש עוד דין. המאמר הזה הוא בעצם אוסף שאלות ששאלו אותו. בחורה שמתת נעשה משתמשת בשמו הלועזי רייצ'ל, למרות שיש את השם יהודי רחל, ואף אחד לא יודע משמע יהודי, מסתבר שיש לכתוב את השם הלועזי. אמנם האגרות משה כתב להקפיד לכתוב שם עברי, וצריך עיון בסברתו. ולהפך, היא כתיבת השם הלועזי יוכל להביא לתקלות, שמטרת כתיבת השם היא לדעת מי המתגרשת, וכותבים שם לא מוכר, כתוב לתורים, סברת הגרמאפ, שבין היהודים מקים את השם העברי לא תמיד קיימת, שהרי פעמים רבות גם יהודים לא יודעים, ביחוד בנשים שעולות לתורה. בקיצור, עוד הפעם, פוסק ישראלי מול פוסק אמריקאי, אני באמת חושב שזה לא מקרה. זה מנחם מגולדברג מול אבו שפיינשטיין. וכמובן, הסיבה היא בגלל זה, מה יעשה? כל התזה שעובר פה בפסיקה שלו, שדבר בזיהוי, בעיניי מאוד נראה. אז לכן, באים וכותבים, עניין שאתם כותבים את המקום, את השם, אז לא משאים את המנהג, אז לכן כותבים אליהו דוד בן חיים, ואת השם משפחה שלו, חצי שנייה, כאשר המנת לא להסתבך לפעמים שמות שלא בואו, זה שם משפחה או שם פרטי, או למשל, יכול להיות, אם מישהו קורא לשם שלו, דוד עזרא, אז כותבים, דוד למשפחת. כנה, גם אותו בעיה, אם מישהו כהן, אז כותבים, אליהו בן דוד כהן, האמת, למשפחת הכהן, או משהו כזה, ואז יודעים מה זה הייחוס, ומה זה השם משפחה, אצל, כן,
מה קורה אם בן אדם משנה שם משפחה, הוא צריך כתובה חדשה?
לא. אני חושב שלא, אבל זה שאלה מעניינת.
אם אתה לא כותב שם משפחה, אז אתה יכול...
מה קורה עם הצ'קים שהוא כותב? אני מניח שגם כשאדם משנה שם משפחה, עדיין יודעים לזהות אותו מן העבר.
אבל אם הוא משנה שם, הוא כן צריך.
מה?
אם הוא משנה שם, הוא כן צריך כתובה חדשה.
אני לא זוכר באמת. אני יותר חושב שלא, אבל אני צריך לבדוק את זה.
אם לבן אדם יש שני שמות שמשתמשים למשל רק בשם השני.
אז כך, בכל גיטין יש איזה גמרא בגיטין דף למדלת, ומשם ספרות עדיפה. מי שמכיר בכל גיטין, כתיבת שמות, זה המסה הקריטית של בכל גיטין, כמעט אפשר לומר. ועכשיו, יש איזו נטייה בכל כתובות להעתיק את בכל גיטין. מה שעושים בגט, כותבים גם בכתובה, זה כמוס, זה לא ליקובה. אם יש טעויות, שם יש ספרות שלמה, נתחיל להצליח לכתוב את כל השמות, מה קורה אם שכחו את השם של אבא, מה קורה אם שכחו את השם השני של אבא, אם זה, לא כזה כרגע, זה ממש ים של חומר, בכל גיטים, אתה רוצה איזשהו סיכום תמציתי ודי טוב, כך סימן קוף חפתה נדמה לי, או קוף... כן, קוף חפתת, תקעת רוח השולחן. רוח השולחן ניתן שם סקירה די ראשונית. למעשה, משתדלים היום בכתובות, לכתוב כמו בגט. אבל אתה רק אתן דוגמה מעט בגט, אם יש בן אדם שתי, אם יש לו כינוי. אז כותבים, אני יודע מה, עם השם שלו דוד, וקודם כל משהו אחר, אז כותבים דמתקרי או המכונה בכתובות. הרבה משתדלים לעשות את זה, אבל זה לא, אין ספק שזה לא מעכב. זאת אומרת, גם אם לא יכתבו את זה, זה לא יהיה... עכשיו, בדוגמה הזאת, אפשר לכתוב רחל דמתקרי או מכונה רייצ'ל, ובכתובה זה לא יהיה קריטי.
אפילו במאחר לרייצ'ל,
דוגמה לא טובה. מסכים, אבל יש הרבה מקרים שזה לא ככה. יש הרבה מקרים שבאמת אין שום קשר בין השם האלף לשני. שוב, בהלכות גיטין, אלו ממש הרי הררים של דברים, בהלכות כתובה, עוד איך התחיל המקפידים הזה כשבנים כתובה, בדיעבד, אין שום מיקור. אני מסכים, אבל אני אגיד לך, מה זה יש, רוב אותו בחול דעתי לא כותבים בלי שום משפחה. אז מה אני יכול לומר? בדיעבד זה מועיל כנראה, אבל זה מאוד עולה טעמי. אני לא הייתי מסביר כאילו שאין שם משפחה. טוב, זה, אוקיי, אמר הדה בטולטה, זה משה, אני לא, זה בחייב סימפוזון נפרד, רק נזכיר בחצי משפט. הבעיה, מה לעשות, לצערנו, הופכה להיות בעיה מאוד וקרובה. מה לעשות אם הכלה לא בתולה, אבל לא מסיבות שדהיינו שהיא גרושה או אלמנה, אלא שהיא מגיעה רווקה באמת, לא בתולה. אני אדבר על זה כשנגיע לסכום, היא פה לא כזה בעיה, אפשר לכתוב, הדעית אתם, ויש עוד כל מיני הצעות אחרות, כקלתם. זה בעצם בעיה ל... נגיד ככה, מלבין פני חברו ברבים כנגד האינטגריות של המסמך המשפטי. הבעיה המרכזית היא בהמשך עם הכסף. אני מדבר על זה, אני כן מוכן לומר שזו בעיה אך ורק במקום שאנשים מודים במשמעות של זה. קרי, אם אתה, אני סגל קידושינו מזמן לזוג שחי שנתיים ביחד, שאני חושב שהייתי הדתי היחידי ב... עוד שתי דתיים, סליחה, בחתונה. אז לא, אז כתב אית אותה, אומרת, לא, הם חיים ביחד. אף אחד ממנו שמי לב למה אני כותב. אז בואו, אין לי שום סיבה לפגוע באינטגריטי של המסמך. כמובן, אם מדובר ב... אם מדובר בבן אדם שכן מתבייש, וציבור שמבין עניין, זה כבר הופך את שיקוי אחר. אז לכן, חשוב למדי גם לקחת את זה בחשבון. הנה, קראת לכם פה גם מה שהוא כותב. לעניות דעתי בכתובות של זוגות חילוניים שידוע הם אף אומרים שחיים יחדיו כל נישואים אין שום שיחתו בתולתא שאין מושים בדבר ואין רבנים להפוך את הכתובה לחוכא ואטלולא ודל, ואני מסכים איתו. במקרה שמדובר באנשים שכן, אז כבר סיפור מסובך יותר. טוב, אוקיי, עכשיו הבריאים שקידם משה לישראל, מי שזכר את החפל, זה סתם בעיה, למה כותבים את זה, זה בעצם עדות כתובה, שבאל ישראל, אהבו אינתי כדם משה וישראל, סתם עדות. זה לא שחר כתובה כמובן, אבל בסדר, כתבו את זה, לא, זה גם לא מזיק. ואנה במם, במסיעת הדשמיה, אפלח, ואוקיר, אומרת, אני אעבוד, הכוונה, אני אצא להתפרנס, מי שזוכר דף עין זין, זה הגמרא של מחלוקת בין תם ובין אליהו, עד כמה אדם מחויב בזה. אפלח ואוקיר חמד ואיזון, אני אזון אותה, טוב, זה חיוב מזונות. איזון ומפרנס והחלקל, אוקיי, החלקל אותך, והסובר, והחסיד איתך, הכוונה חיוב כסות. אז יש לנו את כל ה... את כל זה, אחר כך, עכשיו אלו בעצם כתבי כתובה המרכזיים שמתחייבים עליהם. ככל בזין דפרחי, שעובדים, מכבדים, מזנים, מפרנסים, מחלקלים, מכסים את נשותיהן בקוש לכוונה, ברצינות, או באמת, איך שאתם תדמו את זה, באמת הוא באמונה בתרגום הזה פה. אוקיי, ותבנכי כסף זוז מתן, פה צריכים לכתוב כמובן מתן מתן חזי לכי. אוקיי, כאן מי שזוכר דפיוד מחלוקת כפולה קריטית, האם כותבים אותם מדאורייתא או לא. כתובות אשכנזיות קלאסיות כותבות פה כסף זוזי מתן דחזי לכי מדאורייתא, כתובות ספרדיות לא כותבות מדאורייתא. עכשיו כך, לא, אני לא בטולה כרגע,
לא,
אני לא בטולה, אז אי אפשר לפתור לחזי לכי מדאורייתא? לא, אז בואו לפתור, זה ודאי. עכשיו כך, הכתובה מחלוקת תוספות רמב״ם ורמב״ם מדפיות, מי שזוכר, רמב״ם ורמב״ם אומרים של ההלכה כתובה מדברי סופרים, לעומת זאת תוספות פוסקים של ההלכה כתובה דאורייתא. זה א', זכן כתובות אשכנזיות משכבר הימים כותבים שמה כזוזי מתן דחזי לכי מדאורייתא, אנחנו בבינותם עד הסוף, עד היום כך כותבים בחול ובוב הכתובות. עכשיו פה אני כבר אומר משפט אחד, הכתובה הזאת שזה אפשר, שזה כתוב, זה הכתובה הזאת, זה כתובה אשכנזית של רבנות בארץ, היא בעצם זה ייצור קיליים, זה ייצור קיליים של נוסח ספרדי ואשכנזי, כשהאשכנזים הגיעו ארצה במאה ה-19, וקצת הושפעו פה מהכתובות הספרדיות, אז הכתובה הזאת היא קצת נוסח קיליים, אז בין היתר, למשל בסוף הוא אשכנזי, אבל פה אין לו תמיד דאורייתא. עכשיו, אוקיי, זה הבדל אחד. עכשיו, פה אין שום בעיה, כי אם אתה, גם אתה פוסק כמו תוספות, וככה מה פוסק, בסדר, אז לא כתוב מדאורייתא, אז מה? כפי אומרים אותם, מה זה חזי? חזי מדאורייתא, אז אין זה בעיה, וברור שלהוריד את המילה מדאורייתא, היא בסך הכל מועילה, כי אתה יוצא לכל השיטות. הנקודה הקריטית אבל היא מה הסכום. כי לפי התוספות הסכום הוא פי 8 מאשר לפי הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם והרמב״ן מדברים על כך שזה כסף מדינה, פה אני מחזיר אתכם לדף קוף יוד ודף יוד. לפי התוספות מדבר בכסף צורי, דהיינו פי 8. עכשיו, אני שואל משבר חינוכי דתי, שכולם יסגרו את האוזניים לדקה אחת, מה הסכום? יש דעות שאולי איך תרגם את זה, מסתכלו מתרגמים את זה לאיזשהו משקל כסף. מקובל, פלוס מינוס, וכאמור, יש משנים בכמה גרמים, אבל מקובל, פחות או יותר, שפסיקת המחבר, והיינו הרמב״ם והרמב״ן, הוא בעצם הפסיקה הספרדית, 120 גרם כסף. בארץ האשכנזי מחביא ב-8, פסקת הרמה, 960 גרם. עכשיו, זה משתנה מיום ליום. מחיר הכסף, למשל, בשנתיים האחרונות ירד הרבה, בטווח של 10 שנים הוא עלה לו קצת, אבל נכון לבוקר, מחיר גרם כסף, 2 שקל. זאת אומרת, כתובה ספרדית שווה 240 שקל. אי אפשר לקנות בזה אפילו שליש בשבת זכור. וכתובה אשכנזית שווה המון, 960 כפול 2, רשמתי זה כמה קיבלנו, 1700, כמה זה יצאים? 1920, אוקיי, אז פחות מ-2000 שקל. זה סכום מגוחך, אוסיף, אבל זה מה יש כרגע. עכשיו תכף נראה מה עושים בשפתור את הבעיה הזאת. יש הצעה אחת עם הרבה היגיון, אבל לא מוכבל לפסור ככה. זהו, משה פיינשטיין כותב במקום מסוים ש-200 זוז ולוקחו את הרעיון של 200 זוז. אז ככה, אז לפי התוספות לוקחים את זה ממור בתולות. ואז זה בעצם סכום קצוב של התורה קבעה. אופציה אחרת, אם 200 זוז מוכר לנו כסכום שבעצם נחייתו של אדם לשנה, זה 200 זוז שיכול צדקה. אז משה פיינשטיין באחת התשובות שלו כותב שזה שעקרוני צריכים לכתוב בכתובה סכום שרוצות מחייה לשנה. טוב, זה כבר סכום יותר משמעותי, כי גם כן לא בשמיים, אבל אם נניח, לא יודע, אם נניח שבן אדם נקבע למשל שצריך 10,000 שקל בשביל להתקיים בחודש, אז גם 120,000 שקל. זה כבר בכל זאת סכום יותר משמעותי, אבל גם כי הוא לא פוסק את זה למעשה, ולא, כמובן, לא נוהגים לסור כך. אז מה עושים בשביל לפתור את הבעיה הזאת? אז תכף נראה את זה עוד רגע. מה אתה נכנס לכי נקודה חשובה ביותר? שטר כמו צ'ק. מי שבא לכתוב כתובה, אז לא יודע, הוא צריך למלא את זה, את כל הרווח, ואם לא, לשים קווים בצד. כמו שבא צ'ק, שים קו עד הסוף, עשו להשאיר רווח. כי ברגע שמשאירים רווח, אז במקום מתן לך, אז נכון שאנחנו לכתוב 1,000 ומתן, או 100,000 ומתן, וכמו צ'ק, ולכן, המנת שיהיה קשר, בהלכה הביטוי זה לטיית. צריך פשוט למלא את הרווחים, שלא יש שם רווחים שניתן לזייף בהם. זה אולי הדבר החשוב יותר לזכור, כשמלאים כתובה, לא לשם מקום, לאנשים להכניס שם את הזיופים. טוב, הלאה. הוא צבי את מרד, זאת השם שלה. מזון, כסות ועונה, זה פה הכרה מצאת עונה, כאילו שער, כסות ועונה, ומעל, עונה פה, מעל, ודאי לגרוח כל ערה, כאילו לבוא עליה כדרך כל הארץ, וצבי התמרה, את השם של הדבר, בטול תדה, אבל בין אינטו, בדי לדוניה, אוקיי. עכשיו פה כצריך היו נקודה אחת. זה כתובה מפני 10-15 שנה, וזה עדיין כתובה שברוב הרבנויות הגדול משתמשות בהן. ברבניות היותר מודרניות, ברבניות יותר שההתיישבות והיישובים הקהילתיים, התחילו בשביל האחרונות לעשות שינויים, קצת, זאת אומרת, לקחו קצת את הנוסח, זה נוסח שמיות בשנים מאחורה, כי היום, מה שקורה זה היום, אין נדוניה בעצם. זאת אומרת, רוב, אני מניח ש95% מהיושבים בחדר הזה לא יעשו איזשהו שטר נדוניה אמיתי ולא יבדקו כמה עריות או כמה סדינים הקה מכניסה, ולא היה... כל המנגינון הזה הוא עבד אליו הכלח בשנים האחרונות, מתחתנים מסיבות שונות, עם הקשרים... ולכן, בכמה וכמה מקומות, רבניות אזוריות, הם שיחקו עם נוסח בשנים האחרונות, וחלק לא קטן, מה שאני מדעקי כרגע, כבר לא נמצא בכתובות הללו. איך הביקוש הציון? אני חושב שפה זה... טוב, פה הם עשו איזה משהו ביניים, ודן לדוניה דתינה לשיער שהוסכם ביניהם, ועוד החלטה נזכר שקיבלה. לא, סליחה, זה כתובה ספרדית שלהם. בכתובות האשכנזיות שלהם, הם פשוט הוציאו את כל העסק הזה החוצה. וכותבים... מה-200 זוז עוברים ישר לתוספת. זה קשר. אין ספק. בכתובות הללו אפשר לעשות כתובות יותר טוב. אז אם הכיסה לו הנדוניה, ודי נדוניה נתינה לי בכסף, בזהב, בתכשיטים, בבגדים, בדירה, עכשיו צריכים לתת לזה סכום כסף. וכמה מגיעים לסיפור של הזקוקים? חיבר עליו ב-100 זקוקים כסף צרוף, מעריכים את זה ב-100 זקוקים. מה זה זקוק עוד דקה? מעריכים את שווי הנדוניה ב-100 זקוקים, וצביע והתרצה חתן הנער להוסיף לה מדילי עוד 100 זקוקים כסף צרוף, סך הכל 200 זקוקים כסף צרוף, שוב פעם צריך להוסיף פה את לדאוג שזה מלא את כל השורה, ואוקיי, ועוד הכניס לו, עכשיו אפשר לכתוב מה שרוצים. אפשר פשוט לשים פה קו, הכניס לו אפס נוסף. אפשר, לאבא שלי, כי יש לי קבלה לכתוב סך מסוים כנהוג, אין לי מושג מה נהוג.
ועושים השיש, שעורי סך מסוים כנהוג.
יש מקפקים, יש כאלה שומעים שאתה לא יודע, אז זה יוצא מה שקבע לך עד וחמור. דהיינו, אם יש דבר שלא נכון בשטר, הוא יכול לצאת את כל השטר.
למה זה כבר, אין תשובות המסורתיות, או לשים את זה קו אפס, או כמו לכתוב מסוים. אוקיי, ואז מגיעים פה לתוסף בכתובה, נגיע זאת רגע. לפני זה. אז הוא בעצם נותן, הקים אחזה נדוניה, זה הופך להיות נכסי צאן ברזל, לא מלוג. בשביל מי שמעת כתובות, אני מניח שמה שמעת כרגע מובן, בשביל מי שלא למד אז מוכר מדי. אז מדובר בנכסי צאן ברזל, בכתובות הספרדיות זה הרבה יותר מפורש. ראשון כותבים ככה, הכניסה לו לדוניה וכולי, והודה החתם ונזכר שכיוון ולו בעל ידו ושותו במושה מצאת פרוטה האחרונה והעלם על עצמו כרסי צאן ברזל שפיחתו פיחתו לו ומותיר ומותירו לו. אז שם ממש כותבים איזה שחוק ולבן שמדוע על צאן ברזל, אשכנזים לא כותבים את זה, אבל זה אותו משמעות פלוס מינוס. אוקיי, מה שהאשכנזים כותבים וספרדים לא כותבים זה 100 זקוקים, כאילו בכתובה הספרדית הזאת אז כתוב הכניסו לו סך שהוסכם ביניהם או משהו כזה. ניקח כמו באשכנזים הכניסו פה את הסיפור הזה של או בכתובות ספרדיות אחרות פשוט כותבים סכום שם. באשכנזים כותבים 100 זקוקים כזה. 100 זקוקים, יש הרבה דעות מה זה בדיוק. זה היה איזה משקל כסף בשעתו. זה פשוט סכום הרבה יותר גדול של כסף. הרעיון היה לפצות השחיקת הערך של 200 זוז. אם 200 זוז זה, יודע מה, 900 שקל, או 240 שקל, הרעיון של זקוקים היה להפוך את זה סכום יותר משמעותי. ואז יוצא עכשיו כמה זה בדיוק לא ברור, ממש לא ברור. חיים נועה כותב שזה 3 קילו 86 גרם, וכל שימינו זה יוצא 7,692 שח. אז פעם זה כנראה שווה יותר, והרן היה לתת סכום יותר גדול ומשמעותי. אז אם כותבים כתובה עם הזקוקים, אז בעצם, מה זקוקים כך? כתוב תדע לדוניה, כתוב תדע לדוניה דיין ותוסף תדע, הכל עולים לסך וכו'. כאן לב הכתובה בעצם. יש פה תוספת, ויש פה, יש כאן תוספת ויש כאן עיקר כתובה. עכשיו, וכאן אפשר לכתוב כך. כתובות של חול או של פעם, או בכתובות של חול לא מוסיפים תוספת, אלא הכל נשאר 200 זקוקים, נשאר 200 זקוקים וזהו זה, ואין תוספת מעבר לכך. זה מה שקורה שם, אמרתי דעתי קודם פסיכולוגים אחרי זה, אבל למה עכשיו הם כאן שם טוענים שעושים את זה על מנת שיהיה מחיר אחיד לכולם, לא לבייש את מי שאין לו, עושים סכום אחיד, ועד היום כל משפן בחוץ לארץ מתחייב על 200 זקוקים. בשביל הריחוד ביניכם, 2 שקל זה חצי דולר, אז תעשו את החשבון, 7,692 שקל, נחלק ל4, אז תקבלו את, אני יודע מה, זה 1,600,000, משהו כזה, לא, קצת יותר, 1,700 דולר, משהו כזה. לא, זהו, סך הכל, סך הכל, תודה דין, תסף לדין, עולים לסך. אז זהו, אין קודם, אבל סך, 200 זקוקים, וזהו.
זקוקים זה ה...
אז הם אומרים, הכל, אם הזקוקים, אם הזוזים, הכל יהיה... בעצם מחסים את הכל במכה אחת. אתה צודק, אבל פרופק קודם צריך 200 זקוקים ועוד 200 זוז. אני מבין שבעיקר כותבים בדרך כלל 200 זקוקים וזהו זה. ככה בדיוק. שאחת. כן, ככה זה בכתובה, כאילו... סך הכל 200 כסף צרוף, וכך אמר, אז כותבים 200, יכול להיות שיוצא 200 פלוס 200.
לא, כן.
מה? עכשיו, זה בחו"ל. בארץ כותבים תוספות אמיתיות. עד היום, וזה דבר ודאי הרבה יותר ראוי והרבה יותר נכון, בארץ צריכים לכתוב, מקובל היום לכתוב תוספת אמיתית, ואז נגיד ככה, עולים לסך, מרביצים בו מספר בשקלים חדשים. בהקשר הזה, אז צריך לדעת את הדברים הבאים. א', צריך להיות סכום רציני, שלא תהיה כאב עיניו להוציאה. ב', אסור שיהיה סכום הזוי. במידה וזה סכום הזוי, זה אסמכת. אני צריך לדאוג שהסכום יהיה רציני מצד אחד, מצד שני לא הזוי. הרבנות הראשית טוענת שהיא לא מרשה לכתוב יותר מיליון שקל היום. אני לא יודעת מה יקרה אם עושים את זה. בכתובות שאני כתבתי, מעולם לא כתבתי פחות מ-36,000 ומעולם לא יותר מ-180,000. זה פחות או יותר טווח המחירים. עכשיו צריך לדעת, ב-90% מהמקרים, בכמעט כל המקרים, זה כמעט אף לא בא לידי גבייה. כי מה שקורה היום, יש במדינת ישראל חוקים שמבססים את חלוקת הרכוש, והחוקים האלה בדרך כלל נותנים לאישה הרבה יותר זכויות מאשר הסכום שאת עושה בכתובה. בעצם פחות או יותר לפי החוק, אם אין הסכם כתוב ביניהם, האישה מקבלת 50% מהנכסים. וממילא, כמעט אף אישה שהולכת להתגרש, לא מבקשת את הכתובה, היא מבקשת 50% מהנכסים, זה 99% מהמקרים הרבה יותר מהכתובה, ואז במסגרת ההסכמים, אז היא מוכרת את הכתובה. אז למעשה, זה כמעט לא בא לידי ביטול. אבל זה בכל זאת חוזר, תיאורטית אפשר לגבות אותו, וזה נכון. אז הסכומים בין 36,000 ל-180,000, כל אחד איש אשר ידבנו ליבו בקשר זה. אני אישית תמיד כותב ועוד 200 זוז, גם כתוב ספרדיות בדרך כלל זה כתוב כך, כתוב את הספט כך, לבר מ-200 זוז. אני תמיד כותב ואני אמר 180 שח ועוד 200 זוז. למה? א', אפשר, יש דיון בתחילת הפרק החמישי בראנו ואחרים, האם צריך להפריד מהסכומים או אפשר לחבר אותם. הייתה פשוטה, אני מכיר הרבה אנשים שהיו להם כתובות שכתבו אך ורק בלירות, ואז שהייתה בו היפרואינפלציה, והייתה בו היפרואינפלציה בזמנו, חלק מהכתובות צלחו מתחת ל-200 זוז. כי בן אדם כתב, אם בן אדם התחתן בשנות ה-50 והוא כתב 20,000 לירות, 20,000 לירות בשנות ה-80 חישו פחות 200 זוז. תבוא אליי הביתה, אני מוכן לראות לכם כרטיס קולנוע ב-900 שקל, סליחה 900 לירות, או ספר קריאה פשוט, או רומן פשוט, 3,000 לירות. המטבע איבד את דרכו אז, מי שכותב 200 זוז, הוא אף פעם לא יהיה בבעיה. גם בעוד 50 שנה תהיה היפר-אינפלציה, אז הוא צמוד למחיר הכסף תמיד. תמיד יש את ה-200 זוז, צמודים לכסף. אז לכן, זה נותן רשת ביטחון, כל צרה שלא תעבור. אוקיי, אבל מה יעשה כותבים? עכשיו, נקודה חשובה. מה קורה אם החתן אומר, היו מקרים בעבר, שחתנים באו לבית הדין אחר כך כשהיו גירושין, הוא לא יודע מה הוא חותם, הוא לא הבין, הוא לא יודע שהוא התחייב כך וכך. אומרת, האם חתן יכול לטעון? אני לא מבין, אומרת, לא קראת הכתובה, לא מבין בזה, לא מתמצא בזה. אז יש בשולחן ערוך דיונים, פשוט הוא לא יכול לטעון את זה, אבל עד גבול מסוים. אם שלום זמן למשל אמר, אם בן אדם טועה, אם בן אדם מבין שהוא מתחייב, הוא לא יכול להגיד, לא הסתכלתי על הפרטים. אבל אם הוא לא, דהיינו מבחינת שלום זמן כך, אם בן אדם הולך לבנק והוא חותם על חוזה, הוא יודע שזה חוזה, לא קורא את כל האותיות הקטנות, זה בעיה שלו. כי הוא מבין שהוא מתחייב, הוא אידיוט שלא קרא את האותיות הקטנות. לעומת זאת, אם הוא בכלל לא הבין שזה התחייבות, הוא לא הבין שבכלל הוא חותם חוזה, אז הוא אומר, הוא לא, אי אפשר לחייב אותו. למרות ששולחן ערוך כותב שאם הוא לא קרא את הפרטים, בעיה שלו. ואז יבוא חתן, חילוני או דתי, יגיד, חשבתי שהכתובה הזאת, תגיד, זה מסמך רומנטי, או איזה מסמך דתי, ב בכלל לא הבנתי שאני מתחייב, והיו כמו, היו כל דברים מעולם. לכן חשוב להסביר לחתן, גם אם הוא חילוני וגם הוא דתי, חשוב להסביר לו מה קורה שם, להסביר בדיוק, הוא חותם לחוזה, להסביר לו פלוס מינוס על מה הוא מתחייב, וזה זה חשוב. טוב, עכשיו לבד פה, בגלל תכשיטך ובזה שמים לגופה, אוקיי. עכשיו שימו לב, יש פה איזשהו קטע ארוך בסוגריים. עצם הסוגריים יוצא בעיה גדולה. מה עושים סוגריים בתוך מסמך משפטי? האם הם באים לומר שזה כן מחייב, לא מחייב? פוסקי דורנו, יש כמה חמד דיונים על הסוגריים, אף אחד מהם לא מבסוט מזה שיש סוגריים בתוך מסמך. איש לא מבין בדיוק מה קורה שם. עכשיו, מה שקורה פה זה כך, תנאים שתנו ביניהם שירים וקיימים, נעשה גם את הפשוטה, תוזם על המדנו וכולי, הדירה, הרבה פעמים בכתובות, יש פה מקום למלא, מלאים את זה ריק. כי בכתוב הדירה פשוט, מלאים את זה ריק, ו... כמנהג אשכנז ופיתה כנול שום, טוב, כך, זה כמובן כתובה אשכנזית, כתובה ספרדית לא כותבים כמנהג אשכנז, שנית, תקנות שום, בחצי משפט זה כך, מדובר בתקנה שבנותם שאם אישה מתה בשנה הראשונה נישואין, שהנכסים, או מיני 50% מהזכר נכון, חוזרים לבית אביה. דהיינו, אם הביאה כל מיני, אם אבא נתן לנדוניה משמעותית, מתה תוך שנה, אז הבעל לא יורש אותה, למרות שמידועת יורש אותה, מיני 50% חוזר לבית אביה, זה תקנו על שום, ולא יישא ונקדש שום אישה ולא בחיי כמנהג מנוגע שום רגול עזל, ולכל משקיד שום חמץ לבצע וכו'. אוקיי, ולא יפתן לסיטש ככל לסך הכתובה, ואם תמחו עליהם חיי בטלה מעכשיו, עכשיו הקדע מוזר ובדי לא רלוונטי, ולא יעבור מארץ והלאה, ארץ הארם צובה, אני זוכר נכון, ולא מינו המון והלאה. הכוונה, עכשיו כמה שקורה, זה מה שאני קורא, זה כתובה קיליים. זה בעצם הייתה כתובה ארץ ישראלית. זה בעצם כתובה ארץ ספרדית. ארץ ישראלית שהייתה בעיקר קהילה ספרדית. ובכתובות הספרדיות יש משהו כזה. הנה, אני קודם כל כאן כתובה ספרדית. לא יישב, לא ישדך, לא יקדש שום אישה אחרת עליה כמשות בית דין צדק. ועם כל רשכן שמוכל לצלך בצק עם רשותה רוצה טוב והגמור. ויפטר ויסידן, כאילו, חוץ מהשום, אבל נוגע שמו הגולה, זה אותו דבר. אוקיי, אלה שאין פה את ה... עכשיו, כתובה הזאת כי כאמור היא זה ייצור קיליים. הרעיון היה שאם הוא גר בארץ ישראל, הוא לא עושה צפון מחלב, ולא מערבה מאלכסנדריה. דהיינו, האזור הסביר שבן אדם מסתובב בו בשעתו. הפחד היה שאם בן אדם במאה ביניים, נסע צפונה מחלב או מערבה מאלכסנדר, מי יודע אם אי פעם חוזר, אם הוא מת בדרכים, אם לא מת בדרכים, האם הוא אי פעם מסוגל לחזור ארצה, זה היה תקנה משמעותית כנגד איגום. טוב, היום, ולא בדרך לים כלל, עד שיניח לה כנסבור זרותיה. טוב, זה היום, זה באופן תיאורטי, כל מי שיש לו כתובה כזאת, הבטיח אשתו שלא נסע לחול, אנגליה, סברית וכדומה, אלא אם כן הוא קיבל את רשותה, והשאיר אותה עם זה. בכתובות החדשות, בדרך כלל, בכתובות שהורידו את הדוניה, הורידו את כל זה, הורידו את כל זה, וזה הגיוני וסביר, הכל פשוט, יותר נדיע היום למצוא את הקטע הזה. אוקיי, וכך אמר החתן וכולי. אוקיי, עכשיו, עד השם בבן העזר, עכשיו אנחנו עוברים לכמה דקות קצרות, לחושן משפט. וכך אמר, כי פה השם שהחתן עוד הפעם, האחריות שטר כתוב את הדה, ונדון ידיים כזאת את הדה, כבית, עכשיו כאן הוא מתחיל לשעבודי. כתובה משועבדת. נכון? זה מעיקר הדין. וזה כתובה בשטר. מה שבעיקר רוצים להשיג, אז אלף כל, היות שהכתובה היא באה ליצור שעבודים, אז מפרטים אותם. אז האחריות שטר כתוב את הדה, ראינו הוא פה משעבד את נכסיו. יתרה מזאת, אנחנו רוצים לשעבד את הנכסים העתידיים. דקנאי, כפי דבר ולתאי בתראי, דהיינו יתומים, כי זה נכסים משועבדים,
נתפרע מכל שפר הרג נכסים, דהיינו מכל נכסי הטובים והרג זה משנה נחמד ומשהו כזה, וקניינים דעית ניתה בכל שמיה, אז שימו לב, משעבדים פה גם את הטלטלים, מי שלמד דף סמכת, סמכזיין, בזמן הזה, מאז תקופת הגאונים, יש תקנת הגאונים, שמות שמדינת הגמרא כתובה משוותת, רק מטלטלין כתובה לא משתעבדים מדינת הגמרא, תקנת הגאונים שמטלטלין משתעבדים לכתובה, רמב"ם היו בעיות עם זה, ולמעשה זה אומץ לחלוטין, שגם מטלטלין משועבדים, זה בא מכל שאר הגניסים, לא דווקא הקרקעות, אפילו מגיעים עד הכתפיים פה בהמשך, אז גם המטלטלין משעבדים אותם, ומה שיותר חשוב, גם משעבדים פה דקנאי ודתית על המקנה. זה שיקרא בגמרות דאיקני. זה גמר בבת הקוף נזיים, אדם יכול לשעבד נכסים עתידיים, למרות שכרגים לא קיימים, יש דיון שזה רק מדרבנן, יש דיונים איך זה עובד בדיוק, כמו יש לבקצות, יש תשובת הראש שהוא מצטט, למעשה, זה מפרש בגמרא, אפשר לשעבד נכסים עתידיים, זה מה שעושים פה. תקנאי ותתיר את המקנה, נכסים דיתנו לאחריות קרקעות, דיתנו לאחריות מטלטלין, כול הון יהיו אחרים בערבים, לפרוע מן ההון, שטר כתוב את הדר, דוי ידי ותוסף את הדר, אפילו מגימד הכתפיי, טוב, זה מה שקדע שנעזוב אותו, בחיי ובטר חיי, זה אומר שהנכסיו, נכסי היורשים והלקוחות משועבדים. עכשיו פה עושים, טוב, נתקן עוד רגע, המיניום הדננו לעולם, מי שזוכר גיטין, זה כבר בגיטין, ששם זמנו של שלם הוכיח עליו עולו, למה יש לגמר בגיטין במצא לכתוב את הנוסח הזה בגיטין, במילה גם פה, והאחריות וכל משטר כתוב תדה, נדון ידם תוסף תדה, קיבל עליו החתן ככל מקוש ידלי כתובות. בתוספות נגיד לבנות ישראל, פשוט כתיקון חזר, מכירות ש... אוקיי, דילוק יסמכת, הוא לא כתוב לשטרה. זה כבר בבת עד הפעם דלת עמוד ב', שכאשר משעבדים נכסים, צריך לתת דוקי אסמכתא. למה? שבו נכסים יש מחשש אסמכתא. כי זה התחייבות, הדבר לא מוגדר, דבר עתידי. אם אנחנו קוראים, לנכסים משועבדים עריבים, הגמר מדבר בבת המפורשות, שעריב, זה כבר בקופה אינגי מבעברת, עריב הוא אסמכתא, עריב זה אסמכתא, אבל בהי הנאה, בנאה בין אישית שיש לי, שאני שמח שאתה, זאת אומרת, הנאה שיש לי מזה שאתה שמח בזה שאני ערב שלך, כי יוצאת את השתעבדות. הנכסים אין את זה. אז בעצם שיבוד נכסים הוא סוג של אסמכתא. ככה באמת רשב"ן ורמב"ן בבת המנדל מסבירים, אז כן, אוכי זה אומר שמה, שבאמת להכשיר שטר שמשעבד נכסים, לפחות נכסים עתידיים, אז צריך לכתוב דוק אסמכתא, ודילוק כתוסי לשטר, אז אותה גמרא, קצת פחות ברור מה זה עושה שם, תסתכלו ברשב"א בבת רמדל עמוד ב', חצי משפט הכוונה היא שזה שטר אמיתי ולא העתק, הוא לא שטר שפשוט הסופר מתאמן עליו. לא, כתוסי לשטר, הכוונה, השטר זה על האמת, והוא לא שטר כמו מדמה. אוקיי, פה הדבר מוזר מאוד, ביטול וכולי, פיסול וכולי, וכולי מה על כל הרוחות. אז הכוונה, הנה, הספרדים עושים זה כמו שצריך, בביטול כל מודעי ופיסול ידיהם. והיינו, טוענים שזה לא מודעה, מה שלמדנו בדף י"ח י"ט, מודעי ודברינו, הוא טוען שזה לא מודעה, הוא טוען שהעדים לא פסולים כאמת, כנינה, אוקיי. עכשיו פה עושים קניין. מה שקורה זה כך, א', הקניין מחזק את שעבוד הכתובה, את השעבודים. ב', הקניין הוא קריטי בשביל זה, בשביל הדקנאי, הוא דעתי על המקנה. עכשיו הקניין הוא קריטי, ולפי הרמב״ם הוא גם מאוד חשוב בשביל המטלטל. אבל ודאי בשביל העתיד הוא קריטי. אז עושים קניין חליפין על השעבודים. ושוב פעם, חשוב להסביר לחתן מה קורה. צריך להסביר לו מה הוא מקדיק הוא עושה. עכשיו, מעיקר הדין, מי שצריך לעשות את זה, בעצם הקלה. הוא משתעבד לקלה. מכל מיני סיבות, המיני הסוציולוגיות, ממעשה, זה לא נעשה ידי הקלה. כנראה בתקופה מסוימת העדים היו עושים את זה. תראו, העדים היו עושים את הקניין. היום, היום הכוונה כבר הרבה שנים, את הקצות כבר מדבר על זה לפני 200 שנה, היום הרב עושה את הקניין. הרב הוא משמש כעורך דין של הקלה, ואו מדין זכין, או מדין עבד כנעני, הרב מייצג אותה, אז הרב נותן ל... נותן לחתן או לקלה, נותן לחתן את כלי ששייך לו. אנחנו פוסקים בקניין חליפין, קו שקונה. מחלוק בגמרא ומציע, קו שקונה, קו שמקנה. אנחנו פוסקים קו שקונה, אז הרב צריך לקחת כלי ששייך לו, פלאפון, שעון, את משקפיים, מה שלא יהיה. החתן מרים וזוכה, ובזה הוא מתחייב. כאמור, אפשר לעשות את זה לפני כל הסיפור. זה מה שבדרך כלל עושים. בדרך כלל עושים את זה לפני, לפני שולחים לחופה בכלל, ובפני העדים. במנהג ירושלים משום מה, אז לעשות את זה מתחת לחופה, ואז עושים את הקניין מתחת לחופה, ואז מחתים את העדים רק אחר כך. שלא, הם לא יכולים להעיד מה שהם לא ראו, גם בעיה מהותית, גם מה שמרצה כשיקרה, אז לכן משאיר את החתימות בירושלים עד מתחת לחופה. אז עושים פנינה, מתקנים מן חתן, עושים את זה, טיפ לסדר קידושין, לא לשכוח, בקש מהחתן שיקנה לך חזרה את החפץ, בכל זאת אתה מעוניין בעלות על השעון שלך, וגם חובי זה בחתונה, אם אולי יקנה לך בחזרה בחתונה הבאה, אז פה תהיה הבעיה אמיתית. אבא שלי פעם נתן איזה חתן גר, ונתן לו פעם איזשהו חפץ, פחות יקר לי שעון, והוא אמר לו תודה רבה, והכניס לכיס, ועשה קניין, הוא צודק. אוקיי, וקניין המלאך וכולי, ומרק, אוקיי. על כל הכתיב מפורש שלי, במה נדקה של ניקלי בי. אוקיי, עכשיו, כאן, בעצם עדיף לשים פה פס ופס, הכל שהוא בריא וקיים, זה מסוגיה בבת, עוד הפעם, זה יכול שתרות כאן, דהיינו, שאין למדים משיטה, זה קשור סוגיה, אין למדים משיטה האחרונה, אישר, יש חשש, החשש בגמר כזה, שברווח הזה, שבין העדים לבין סוף השטר, מישהו יוסיף עוד תוספות. חושב לא את הבעיה הזאת, אז הגמר קבע שלא למדים משיטה האחרונה, השואה האחרונה היא לא עוזרת, כי היא חשודה בזיוף, אם היא לא חשדה בזיוף היא כן עוזרת, למשל יש דברים לרעת המחזיק השטר, אבל אם פותר כל שהוא בריא וקיים, אז זה פותר את הבעיה, כמה זה פותר את הבעיה, אם אי אפשר פה להוסיף, אז לכן בעצם פה חסר קו, ובעיקר פה חסר קו, ואז יודעים שהשטר נגמר פה, ו... כמובן, זה בעצם יכול שתרות, שוב פעם, חושב, מישהו מנגים לטפל בזה, יש בזה הרבה מאוד, או יש הרבה פרטים בדיוק, אבל בגדול, הרעיון פה זה שידעו שהטקסט נגמר פה ואי אפשר להכניס שום דבר בפנים. כאן, כמו היה עדיף, עושים את זה פה, עושים פה פס, ואז הגיע אפשר לכתוב, ועוד קמינו, 100,000 שקל, וכל שיבורים בקריאה. טוב, עכשיו חתימות העדים. לפני שהעדים חותמים, הם חייבים לקרוא את הכתובה. זה מפורש בגמרא בשני מקומות. אלא מה? בגמרא כתוב כך, שאם העד לא קרא, אבל יודע מה כתוב, זה גם בסדר. אז בגמרא בגיטין, אם מישהו, זה גיטין דף יט עמוד ב', מי שהיה פה בזמנו, אם למשל מכירים את הכתובה, והעד יודע שמה שמכירים, אם מכירים את הכתובה ויודעים שהבן אדם לא משקר, היינו, זה בחתונה, והוא לא ישקר וכולי, אז יכול להסתמך על זה שמכירים. הוא לא חייב לקרוא, הוא יכול להסתמך על זה שמכירים. אבל זה מחייב את העדים או לקרוא את הכתובה, או להקשיב למכירי עד הסוף. הכי פשוט והכי נכון, נושאים את העדים לחמש דקות, לקרוא את הכתובה. במידה והם לא קראו והם לא הקשיבו להקראה, אז יש בעיה, כי לא יודע מה הוא מעיד. אז יש בפוסקי דורנו דיונים, יש טוענים שיש כל כתובות סטנדרטיות, הוא יודע שכתובה, וזה מה שבכתובה,
אז בהיות שזה חתימה סטנדרטית, אז לא נורא. ברור שכתחילה לא כדאי לסמוך על זה. לכתחילה צריך להושיב את הבן אדם, שיקרא את השטר, ולהסביר. פעם אחת היה לי עד שהוא לא יודע ממינו משמאלו, לא יודע מסובך, כי הוא ממש לא הבין למה הוא חותם. הוא לא הבין שום דבר מכל מה שאמרתי בשעה האחרונה, וזה מעיד על מה. הוא לא מבין מילה ממה שהוא מעיד עליו. אז לכן כדאי שהעד יבין משהו, הוא צריך שיקרא את זה. אוקיי, ואז חותמים. המילה עד, זה משנה בגדים פ"ז עמוד ב', המשנה אומרת ככה, אפשר לכתוב נאום יוסף עד, או נאום בן אשר עד, או נאום יוסף בן אשר, לא צריך למילה עד. הכי טוב אבל, לכתחילה זה שיש את המילה עד, ושוב פעם, גם כאן, אם אני ועוד ממליץ להוסיף את השם משפחה, מאותם סיבות שמעתי קודם, כשאני מחתים עדים, אני אומר, אני אכתוב את השם המלא עם שם האבא, ושם המשפחה. וזה נראה לי נכון, החתן מודה כל הנעל, זה סוג של כתב ידו, זה בעצם מוסיף עוד התחייבות, דיינו התחייבות של כתב ידו, וכתב ידו כזכור המחייב. טוב, עכשיו, שתיים שלוש שאלות קצרות, נסיים לכך. א', יש הרבה מסעדי קידושין היום שעושים גם ידי מסירה. מכר הדין, אין צורך בידי מסירה. חד וחלק, כל המחלוקת ובעזר ורבי מאיר זה אך ורק בגיטין, בשאר השטרות פשיטה שידי חתימה מספיק, אין שום צורך בידי מסירה מעיקר הדין, אז זה איש לא חולק. יש היום הרבה רבנים שעושים ידי מסירה, היי כתובתך, כמה שעושים את זה, אז חשוב, אם עושים ידי מסירה, חשוב שהבעל ימסור את זה לקלה ויעזוב. מה שצלמים הרבה פעמים אוהבים, שמצטלמים כאילו ככה, זה מתעלף כל עוד קשה, והנה מוצאים לסיים של הרחוב, יש את הרחוב שמדבר על גירושים או על האמנות, אבל צלמים אינם מוזר, אז בקיצור, אבל מה שכן, אם רוצים לעשות את זה, קודם כל עובר מידו לידה טוטלית, הוא עוזב. אחר כך יכולים ככה, אם זה לא עוזב, וזה גיטילה ננחית, קרוב לו, קרוב לה, וכל הסיפור שם, אז לכן הוא צריך לעזוב. יש כמה רבנים יותר זקנים, יותר מסורתיים, אנטי בריסק בעברית אחרת, לא אוהבים את זה שעושים מדי מסירה, בשביל מה? זה סמכו באלמה, זה סתם מוצילז. הנקודה היא כזאת, אם עשו את הטעויות פה קודם, הרבה מאוד מהטעויות האלו ידי מסירה פותרים. יש כל מיני, לא כל בעיה בשטר ידי מסירה פותרים, אבל הרבה מהם כן פותרים, הרבה מאוד מהבעיות, אם התגלו, עכשיו זה דלת יש בעיות בכתובות מודפסות, אבל יכולות להיות, ואם הרבה מהבעיות הללו ידי מסירה מסוגלים לפתור, ופה אני רוצה להוסיף, היה מקרה, אני עושה את זה תמיד, מסירה פשוטה, היה פה מעשה בכולל לפני איקס שנים, שאחרי 20 שנות נישואים איזה זוג גילה שהכתובה שלו, כתבו אותו הנייר למינציה, ובעצם הוא מחיק. כמו שיקרא בהלכה, שטר שיכול להזדייף. כי בעצם היה אפשר למחוק את הסכומים, שטר שיכול להזדייף פסול, עומד רב גיטין לפחפה שדילה לי, הוא פסול אבי מאיר שדי חתימה קרתי, הוא קשר לבן עזר שדי מסירה. ואבא שלי, אז הכשיר את הכתובה, אמרו להם, מכתוב חדש כמובן, אבל הכשירו את העבר, אסמך רבי עזר, אסמך שיהיו ידי מסירה. אז היות שאני לפחות התקלתי פעם אחת בחיי במקרה אמיתי שידי מסעורינו משהו והם לא עושים כסף על העידוד שלהם, אז אם אפשר להיות טוב אל תקרא רע. אז מומלץ לעשות את זה, דהיינו ידי מסירה וכמה אותם עדים שחתומים, שזה א',
תראה מי הבעל האישה, כן?
כן, יש רב מגונה, סליחה שיש לו ביטוי, אבל זה של רבנים. הרבה פעמים רבנים, ככל שמתת את רבים, אז הם יותר ככה. נותנים את הכתובה, ושאלות יסכים להשתמש בזה לעולם. ברגע הזה הוא החל לשיתמות בפניו. תחשבו על זה, לאמנה יש כתובה. אז אם אתה נותן את הכתובה לאישה, אומר לה שלא תשתמשי בזה לעולם, אמרת שלא תתגרשו, יפה מאוד, וזה איחול ראוי, גם אמרת שמניחה שהשעה תאריך ימים פחות ממנו. כי באופן תיאורטי לאלמנה יש כתובה. אז לכן, מאוד מומלץ לומר, אז אפשר לומר שאתה יודע מה, שהכתובה תגביר אהבה ואחריו השם וראיות ומה שרוצים, לא לומר בשום ובאופן שלא תזכי להשתמש בזה לעולם, לא הוגן כלפי האישה. כן, עוד, אם כבר עסקים במנהגי רבנים, שווים עוד רבנים שלא מקריאים את סכום התוספת. אני אישית כן מקריא, אלא כן מבקשים ממני לא להקריא. אני אגיד למרותיי, כסף זה לא פורנוגרפיה. ואם בן אדם מתחייב, אין סיבה לא להקריא את זה. זה לא גישה לך לכסף, כי אין שום דבר מביך או מבייש, זה שהוא התחייב, זה לא אומר שאני מבין שהאדם מוצא צנת הפרט, שאף אחד לא יתדף חשבון שלו בבנק, ושאף אחד לא יראה, לא יודע כמה כסף יש לו. כתוב פה מפורשות, דקנאי ודתי דלי למיקני. זה לא מספר אף אחד מה השווי שלו כרגע, לא מספר אף אחד שיש לו הרבה כסף, יש לו קצת כסף, זאת אומרת דבר מאוד פשוט. הוא כרגע התחייב ב-180,000 שקל. זה לא אומר שאוהב אותה יותר, אוהב אותה פחות, זה לא אומר, קיצור, הכסף צריך להיות במצב בוגרת, אין סיבה, אני מגיד מה שכתוב פה. אין, זה רק, אני לא אשום סיבה בעולם, וכמובן, אין בזה שום דבר פרטי, כי זה לא איזה סכום אינטימי, וזה גם לא אומר שום דבר איתנותו, חוסר איתנותו הפיננסית העכשווית. טוב, ורק עושים עוד, אוקיי, זה בעוד איך שמנים כתובה. אם יש טעות בכתובה, סיפור מסובך לתקן את זה. יש כללים, יש כללים, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת הפשוטה, מה שאני עושה. פשוט לבוא תמיד עם כתובה ספר בכיס, ואם יש טעות, יותר קל וגם יותר אסתטי לזוג אחר כך, קיבל כתובה חדשה שיוצא את הספר והשתמשת בו. אם לא, אפשר לתקן, אבל זה אומר הרבה קשקושים על הכתובה, וזה גם מסובך יותר הלכתית אפשרי, אבל מסובך. מי שרוצה לסדר קידושי, אני ממליץ לך שייך לבנות קידושי ציון, אני מבקש מהם כמה כתובות ספר, וכך יפתור את הבעיה. אי פעם סיפור כזה, באתי, הם הביאו כתובה אמנותית, קנו איזה חנות בכמה מאות שקלים. הייתה בעיה אחת, שהחנות נשארה עם סטוק של כתובות משנות מהעשור הקודם, אז היה כתוב שם 5,760 וריק, וזה כבר היה תשע"א, ע"ב, הכתובה, החנות בחרה להם עם ה-60. אמרתי, אני מוכן לתקן את זה, אבל אז הוצאתם מאות שקלים, הכתובה האמנותית, עכשיו תהיה מכוערת כל התיקונים, או אני יכול לתת לכם כתובה נקייה, פושטית, ותאכלו לכם לך, תקבלו את הכסף חזר, תבקשו כתובה אמנותית, לטעות על הקיר. טוב, צריך לשמוע את הכתובה, כמובן, שמירה מעולה, לא חייבת בבית, זה לא חייבת בבית, זה יכול להיות גם בכספת, יכול להיות גם אצל, יכול להיות גם אצל שומר. אבל זה חייב להיות שמור במקום טוב. אם לא, אם מאבדים את זה, צריך לכתוב כתובה חדשה, זה סיפור גם כן די רציני, מעבר זה שעשו לנגור ביחד עד שלא כותבים, אז זה... מה? נכון, יש לו תגבר בנות, יכול להיות שאפשר לסמוך לו תגבר בנות, אבל כאמור, הדבר האחרי והנכון זה לשמוע עליה. טוב, זהו, מזל טוב.